ערב טוב, ברוכים הבאים. במכון מאיר כבר 10 שנים אני מעביר סדרות בזוגיות, ואני רגיל להעביר שנה שלמה. אז בשבילי זה קצת חידוש בערב אחד לנסות לצמטט את הדברים, אבל אני חושב שיש הרבה עקרונות שאפשר לעבור עליהם, ודווקא כי במכון מאיר אני כללית מול רווקים, ופה אני אומרת, מול אנשים נשואים, אתם תדעו איך ליישם אותם הרבה יותר טוב, ואני לא צריך כל כך להרחיב או לתת דוגמאות, כי כל אחד חווה אותם. אז אני רוצה לעבור לדברים קודם כל מלמעלה, בקיצור נמרץ, ואז נתחיל להיכנס, נפתח פרטים ועניינים מעשיים. הבשורה הראשונה שיש לי, שאשתי אמרה לי לא להתחיל איתה, אבל אז אני אנסח את הבשורה יותר טובה, זה שבאמת, למרות שהרבה אנשים יש להם הרבה תסכולים, או רוב האנשים יש להם הרבה תסכולים בחיי נישואים, יש אפשרות להגיע למצב אחר. זאת אומרת, האדם חושב שיש זוגות מוצלחים, יש זוגות לא מוצלחים, זה לא הולך ככה. כל זוג צריך לעבוד קשה, ואנחנו נדבר על זה. הנקודה השנייה זה העניין שיש עליות וירידות בכל זוגיות. אין זוגיות שאין בה גלים. וזה כמו החיים, שיש עליות וירידות, נדבר על זה. נדבר על איך יוצרים עליות. זאת אומרת, בסדר, אז יש גלים, אז איך יוצרים את העליות? רוצים לשמר אותם, ליצור אותם. ונדבר על מה הורס חיי נישואים, בין אם זה קינה, תחרות, ביקורת, דברים קטנים, בדיחות, חוסר הבנה הדדית, ואיך בונים. זאת אומרת, החשיבות של עין טובה. נדבר קצת על הבדלי דיבור. למה דיבור? למה אישה הרבה פעמים חושבת שבעלה צועק והוא לא כל כך מבין, הוא לא צעק? למה אישה מאוד מתוסכלת מבעלה שלא מבין, ובעצם הוא לא מבין? נדבר על סודות, על כבוד משפחה, על איך מאזנים את הדת בבית, מבחינת שלא יהיה כפייה דתית, ומצד שני אנחנו כן שואפים לאותו מקום. נדבר על הטבע של ליל טבילה להיות ליל מריבה, ואולי איך אפשר להתגבר על זה. ויש עוד כמה רעיונות, נראה אם נגיע להם. אז נתחיל. קודם כל, אני לא יודע, אבל הרושם שלי זה שלפחות חצי מהציבור לא זוגות צעירים. זה קצת שיעור אחר. אבל זה בסדר, זה בסדר גמור. ההפך, אני חושב שכל אדם שמוכן לעבוד, אז הוא גם מוכן לבנות. וכופתעתי כשבא אליי סבא עם סבתא, לא שלי, של מישהו אחר. ואמרתי להם שיכול להיות שהאישה הרבה פעמים אמרה, הפח מלא, והם דיברו על אחד מהילדים שלהם, והבעל אומר כן וממשיך לאכול, וממשיך לדרכו. והאישה לא מבינה, הרי ביקשת ממך להוציא את הפח, והבעל לא מבין, את לא ביקשת. אז הם מסתכלים עליי ואומרים לי, כן, הוא אומר כן והיא אומרת כן. ואז הם שני מסתכלים אחד לשני ואומרים, זה מה שהולך אצלנו כל הזמן, עכשיו הבנו. זאת אומרת, אז זה מאוד העיר את עיניי, זה סיפור שקרה לפני חודש חודשיים, שבאמת האנשים האלה כבר חיתנו ילדים, ולכל עין חיצונית יש להם זוגיות טובה. אבל הם לא הבינו שכשהיא אומרת, הפח מלא, אז הוא לא מבין, אז בבקשה תוציא את הפח. עכשיו זה שיעור שאני מעביר ב-45 דקות במכון מאיר. אתם יכולים לעלות לאתר, מי שדובר אנגלית יש על האתר, למעלה מ-100 שיעורים, אבל פה בקיצור נמרץ, הסגנון דיבור שלנו הוא מאוד שונה, וזה למה שאני אומר, לדוגמה, זה דוגמה שזוג חי איתה, כבר חיתן ילדים ולא קלט שזה מה שקורה ביניהם. כמעט תמיד אחרי 45 דקות במכון מאיר, אני מקבל אימיילים מאנשים ששואלות אותי מה גברים כל כך לא מבינים עניין, הן לא מאמינות שאני נותן את הדוגמאות האלה והגברים באמת לא הבינו. ואילו כל גבר פה יסכים איתי שככה זה הולך. ואם כבר דיברנו על זה, אז ניתן עוד דוגמה. עמדתי מאחורי זוג, יצאו מאולם שמחות, והיה תחנת אוטובוס ישר לפניהם. יכלו ללכת ישר בשביל להגיע לתחנת אוטובוס. היה שביל ארוך, שלח סביב כל החניון וחזר לאותה תחנה. אז האישה אומרת לבעל, איזה דרך אתה רוצה שנלך לתחנה? אז הבעל, כמו כל בעל, אומר, ככה. עכשיו, מה היא התכוונה? מה דעתך שנלך לסיבוב יחד ונטייל עד שנגיע לתחנה? אבל מה הבעל שמע? שאלת אותי שאלה, עניתי לך, מה, לא הבנתי, מה? אז אני תמיד אומר את זה בשיעורים. מה לעשות שאתמול בלילה ישבנו לסעודה, ואשתי אומרת לי, מתי אתה רוצה להוריד את האוכל מהפלטה? אנחנו שמים את הפלטה על הגובה. כדי שהילדים לא יוכלו להגיע, אז אני בניתי משהו מעל המקרר, שילדים לא יוכלים לגעת בזה, הדברים שם. אמרתי, מתי את רוצה? אז אשתי אומרת לי, מתי שנוח לך? אז אני המשכתי לאכול. כעבור 10 דקות, רבע שעה, היה לי נוח להוריד את האוכל מהפלטה. אז אשתי אומרת, אתה יודע שעכשיו הילדים יוכלו לישון באיחור והכל? אמרתי, רגע, לא הבנתי. אמרת, מתי שנוח לי, נכון? אז היא אומרת לי, נו, אתה לא זוכר ששביל כזה, שביל אחר, נכון? ככה נשים מדברות. אז גם אני שמעביר את השיעור, עדיין יש לי מה ללמוד. זאת אומרת, זה לא אומר, זה שאנחנו נלמד את עקרונות הערב, זה לא אומר שעכשיו נשמע משהו ומיד נדע לשייך את זה. אבל מתוך זה, לפחות יהיה לנו את הכלים להבין, רגע, זה כן מה שהיא אמרה. הרבה מהתסכולים שנולדים בחיי נישואין, זה כי בעצם לא היה תקשורת. היא לא ביקשה ממני להוריד. האישה לא אמרה לבעלה, מה דעתך נעשה את הסיבוב, אבל כל אישה פה תדע שבין הנשים זה נקרא בקשה. זאת אומרת, נשים מדברות ברמזים, נשים יש להן בינה יתרה, אז הכל זה בנוי על התבונה הזו. זה למה שנשים יש להן הרבה דיונים, מה היא התכוונה? היא אמרה ככה, אבל האם היא התכוונה ככה? ידעו אצל גברים, זה מאוד, זה מה שהוא אמר, זה מה שהוא התכוון. אבל גבר נשוי לאישה, אז גבר צריך ללמוד לדבר את השפה האחרת, זה לא בא בטבע. זאת אומרת, זה לא טבעי לגברים. זה גם לא טבעי לנשים לדעת לדבר את השפה שגבר ישמע. זאת אומרת, אפשר לומר את הטענה בצורה הפוכה, רגע, למה לא ביקשת? אז פה, אם כבר פתחנו את זה, אז נלך לשלב הבא. הגמרא אומרת עיקרון שבזוגיות איש תובע בפה, אישה תובעת בלב. המבנה הנפשי של הגבר זה שהוא לא מתבייש לומר מה שהוא מבקש, גם בתחום האינטימי, ואילו האישה זה לגמרי ההפך, היא רומזת, והיא רוצה שהוא יקלוט את הרמז. עכשיו, מקובלני מרבותיי שזה לא נשאר בתחום הזוגיות, לא רק בתחום האינטימיות, זה בעצם בכל תחומי החיים. אז היא מצפה שהוא יבין כל רמז, ואם היא צריכה כבר לומר את זה, אז באיזשהו מקום כבר, למה אני צריכה להתחנן? מה זה להתחנן? רק מה שאת רוצה. לא, אם אני צריכה להסביר לך, אז אני צריכה להתחנן. אני אספר לכם סיפור קיצוני, אני מסכים שהוא קיצוני, אבל יש בו עיקרון חשוב. יש אישה, אני רק רוצה שאנשים יבינו שאני לא רק אומר לגברים שהם צריכים ללמוד את הנשים, יש פה גם צד שאנשים צריכות ללמוד לדבר לגברים. יש אישה שהיא לפעמים באה לבעלה ואומרת לו, אני צריכה שתחמיא לי. עכשיו, זה נשמע מאוד לא טבעי לאישה מה לומר את זה, זה אולי גם לגברים, אבל היא למדה, יש אמירה, הרב נוח אורלוביק מאש התורה, הוא אומר, לא כל הגברים הם רשעים, אבל כל הגברים טיפשים. זאת אומרת, זה הוא אומר. עכשיו, זה מבחינת ההסתכלות של אישה, הוא לא הבין את זה? תשובה היא לא. לא. גבר לא מבין סגנון דיבור של אישה. אני אומר לכם, אפילו נתתי דוגמה מעצמי, אתמול בלילה. זאת אומרת, זה לא מובן, כי אנחנו בינינו לא מדברים ככה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים, אנחנו מאוד דוגרים אחד עם השני. אז הסגנון דיבור, זה מוליד הרבה מאוד אי-הבנות. אם כבר התחלנו בדיבור, למרות שלא תכננתי, אבל אולי נרחיב בזה קצת. כשהיינו בתיכון, אז המנהל היה לו מכשיר שמיעה באוזן. היה אדם זקן, והבחורים רצו לעבוד עליו, אז היו עומדים מולו, וכל אחד מנענע את השפתיים, והוא לא היה שומע כלום. והם עושים כאילו הם מנהלים שיחה, והוא כל הזמן מגביר את הווליום של המכשיר שמיעה, עד שפתאום שניהם היו צועקים, והוא היה קופץ, כי הוא שמע את זה. זה מאוד אכזרי, אני מסכים. אני לא הייתי בן אלה שעשו את זה. עשיתי דברים אחרים, אבל זה לא עשיתי. אז למה אני אומר את זה? כי עמדו זוג בחנות בגדים, והאישה שואלת את הבעל, הבגד הזה קצת צמוד עליי? אז הבעל אומר, קצת. אז היא מסתכלת עליו ואומרת לו, איזה אכזרי אתה, אתה לא מתבייש לעיני כל החנות הזו, אתה אומר לי שאני אישה הכי שמנה בחנות, איך אתה יכול לעשות לי כזה דבר? אני לא מבינה אותך, שום בושה, ככה לפני כולם. רגע, מה הוא אמר, מה היא שמע? היא שאלה אם זה קצת צמרות, הוא אומר כן. היא אומרת, רגע, קראת לי האישה הכי שמנה. אז זה מה שהוא אמר? אבל זה מה שהיא שמע. זאת אומרת, הצורת שמיעה, כשאישה חשה שאולי אמרו לה ביקורת, זה בווליום פי 10 ממה שהוא אמר. אבל לא אמרתי כלום, כן אמרת. למה אישה הרבה פעמים שומעת שהוא צועק? הוא לא צעק. למשל, למה הדבר דומה? למשהו שאני מאחל לכם שאף פעם לא יקרה, גם אם זה אי פעם קרה אצלכם בבית. אישה שאומרת, טוב, אני צריך קודם להסביר עוד נקודה לפני כן. בסדר, נחזור לזה. אז אנחנו צריכים להתרגל שבאופן טבעי הסגנון דיבור הוא שונה. מאחר ואישה מדברת ברמז, אז דבר שנאמר לה ישירות מבחינתה נאמר פי כמה. אז הגבר צריך ללמוד שכל דבר שהוא אומר נשמע בווליום יותר גבוה, והאישה צריכה ללמוד שהגבר לא בדיוק אמר את הדבר שהיא חשה שהוא אמר. זאת אומרת, זה לא בדיוק מה שנאמר. אם אנחנו נעצור ונחשוב על מה נאמר, אז פה יש אחריות משני הצדדים יותר להבין אחד את השני. זה מאוד מתסכל את האישה כשהיא אומרת לבעלה, הפח מלא, והוא לא עושה כלום. אבל זה מאוד מתסכל את הבעל כשהיא באה ואומרת לו, למה לא הוצאת את הפח? והוא אומר, לא ביקש. והיא אומרת, אני צריכה להתחנן? כן, זה סגנון דיבור שונה, אבל זה הולך בכל בית. נתתי דוגמה אחת, אתם ודאי עכשיו תוכלו לשייך את זה לאלף דוגמאות בבתים שלכם. יש צורך להרחיב? אני רוצה להרוויח זמן, אני רוצה להתקדם. יש עוד נקודה אחת שכדאי לעלות בנושא הדיבור, וזה הצורת דיבור בין גברים לאישה, שאצל גבר המילה מאוד מאוד מייצגת את מה שהוא חושב, ואצל אישה זה בכלל לא קשור. זאת אומרת, המילה הרבה יותר מייצגת את מה שהיא מרגישה. דוגמה לכך. אנחנו התארסנו, אשתי התקשרה ואמרה לי, בדירה שאנחנו אמורים להיכנס אליה, יש מגירה עם מיליון ג'וקים. אני גדלתי בלי אחיות. אז אני מגיע לדירה, הולך למגירה, חשבתי שהבנתי איפה זה, אני רואה ג'וק אחד, שניים. אני מחפש, עובר על כל הדירה, לא מוצא עוד מגירה. אני מתקשר לחמותי, אשתי בלימודים, אני שואל, את יודעת איזה מגירה? אז היא אומרת לי, כן, בדיוק אותה מגירה. אני אומר לה, אבל אין שם מיליון, יש שניים. אז היא אומרת לי, היא אמרה לך מיליון, היא התכוונה המגירה הזו. אז לא האמנתי, נקיתי את המגירה. חיכיתי שאשתי תצא מהלימודים. התקשרתי, שאלתי, איזה מגירה? אז היא אומרת, כן, זו. אז אמרתי, אמרת מיליון. היא אמרה, לא הסתכלתי, פתחתי, ראיתי אותו מג'וק אחד, זה מיליון ג'וקים, נכון? עכשיו, מה? אבל באמת, זאת אומרת, המספר אצל גבר, אתה אמרת מיליון, אני מצפה 30, 50, 100. אצל אישה, המספר בכלל לא מייצג, זה מייצג את ה... מבחינתי, ראיתי ג'וקים. ראיתי אותו מג'וק אחד, זה מיליון ג'וקים. הרבה פעמים הגבר מאוד, זה מאוד מתסכל אותו, כי הוא שומע משפטים שהוא חושב הם לא אמת. אבל הוא לא מתרגם את זה, שזה בכלל לא, השימוש בכלי דיבור הוא לגמרי שונה. זאת אומרת, הכלי דיבור הם כדי להביע מה אני מרגיש. וממילא, זה גם התרגום של מה שהגבר אומר. עכשיו, הרגש שוב, זה, המספר מביע את הרגש. הרבה דברים יביעו את הרגש. ואילו אצל גבר, המילה מביעה את מה שהוא באמת, באמת חושב. עכשיו ניקח דוגמה שרציתי לומר קודם, שאני מאחל לכל אחד, שגם זה היה קודם, זה לא יהיה אחר כך. בין בני זוג, אחד אומר לה, היא אומרת לו, אני שונאת אותך, הוא עונה לה, אני שונא אותך. עכשיו, היא פורצת בבכי, איך אתה מעז לומר לי כזה משפט? הוא אומר לה, רגע, אבל את אמרת לי קודם. אז היא אומרת, כן, אבל אתה התכוונת. זה אמת. צודקת. זאת אומרת, כשאישה מוציאה משפט כזה, מה היא אומרת? אני מאוד מתוסכלת, מאוד כואב לי. ממילא אני אומרת משפט כזה, בחיים לא התכוונתי שאני שונאת אותך. אמרתי שאני שונאת אותך? כן, זה מה שאמרת. לא, זה לא מה שאמרתי, אבל לא מבין, שמעתי אותך. לא נכון, אמרתי שאני מאוד מתוסכלת ממך. אמרתי את זה בשפה של אישה. בשפה של אישה אמרתי ככה, אבל אתה אמרת. היא צודקת. אם אתה אמרת, אתה התכוונת. אם היא אמרה, היא לא התכוונה. אבל מה, הגבר שומע את האישה בשפה של הגבר, אז הוא בטוח שהיא אמרה, אז ממילא הוא עונה. אז קודם כל לא לענות, רגע, מענה רך משיב חמה.
יש פה הסתירה, אם הגבר שומע אותו בשפה שלו, אז היא אמרה לשמוע אותו בשפה שלה.
אבל יש לה בינה יתרה, נכון? זה אחרת. טוב, אז איך בונים? זאת אומרת, אם כבר נגענו בקטע של דיבור, אז איך בונים? בן אדם אף פעם לא מתעייף מלשמוע את המילה, אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך. אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. אלה מילים שכל אחד צריך לשמוע הרבה פעמים. כמה פעמים ביום. התמקדנו בדיבור, תכננתי להגיע על זה יותר מוכר, אבל אם אנחנו דנים בדיבור, אז אני רוצה לומר לכם דבר אחד שאם לא קלטתם שום דבר הערב, אל תקלטו את הנקודה הזו, זה הנקודה שבונה ומחריבה בתים. זאת אומרת, יש נקודה אחת, שהיא יותר חשובה מכל נקודות אחרות שנדבר עליה, וזה הנקודה של ביקורת ומחמאות. המחריב הגדול של כל בית, זה ביקורת. ולפני שנתקדם, אני רק רוצה לומר, אמרתי את זה, התחלנו בשיעור בימי שלישי, 10 דקות על זוגיות. אז אמרתי, כשאנשים יוצאים מהשיעור, אז בן אדם מאוד בקלות יכול לצאת ולומר, למדתי שאת לא אמורה לבקר אותי. אפשר לקחת את כל השיעור ולהשליך את זה על הצד השני. אנחנו צריכים פה, כל אחד צריך לקחת את זה לליבו, לא לבוא בדרישות לצד השני. אם הבן או בת זוג שלך הם לא היו פה, הקלטתי את זה, זה יעלה לאתר שלי בעזרת שם בכל המועד סוכות, האתר הוא 123tora.com, אז זה כאן מאוד, זה גם מופיע במכתבים של הבית כנסת, אז כל אחד יכול להקשיב, אבל אל תקחו את מה שאנחנו לומדים פה כטענה על הצד השני. זה טענה על עצמנו, אנחנו חודש אלול, כל אחד בונה את עצמו. מתוך זה שבן אדם בונה את עצמו, כבר הזוגיות נבנית. יסוד בזוגיות, יש אמירה שאומרת, צריך רק אחד לעשות טנגו. אין אמירה, עכשיו שמעתם אמירה, צריך רק אחד לעשות טנגו. זוגיות זה לא דורש שניים, זוגיות זה דורש אחד. כדי שזוג יצליח, צריך אחד שמוכן לשמר את הזוג, לא צריך שניים. זה שאני רוצה שהצד השני יעשה יותר, כדי שזה יהיה יותר מוצלח, זה בעיה שלי. בן אדם אומר, אבל אני עושה פי כמה, הצד השני לא עושה כמוני. אז מה? אז אתה עושה, אז תבוא לשמיים אחרי 120, ויאמרו לך, אתה שימרת את הזוג, או את שימרת את הזוג. אז מה? זה טענה? זה לא טענה. אני רוצה אחרת? כן, כל אחד רוצה אחרת. אבל כל אחד יש לו תקופות בזוגיות שהוא מרגיש שהוא סוחב את כל המשקל. והתקופות האלה יכולים להיות יום, חודש, שנה. דיברנו על מעגלים שבחיי נישואין יש עליות, יש ירידות. אז עליות וירידות זה יכול להיות שעות, רגעים ביום, זה יכול להיות ימים בשבוע, זה יכול להיות שבועות בחודש, חודשים בשנה ושנים בחיים. זאת אומרת, יש תקופות. ועליות וירידות יכול להיות זוג שבירידה לתקופה של שנה, שנתיים, שלוש. כן, אפשר, ושורדים את זה, ואחר כך בונים. וכל קושי ששורדים רק מחזק את הקשר. זאת אומרת, צריך לדעת שכל קושי שהאדם שורד, שהזוג שורד, בסוף הוא הרגע הציב עוד יסוד לקשר. עברנו את זה, שרדנו את זה, עכשיו ישנו עוד כוח להתקדם. אז היה לי חבר שנולד לו בן אוטיסט, אני הרבה קשיים, ילד ברח ליער, כמה שבתות הם בילו עם המשטרה בחיפושים, קושי. ילד מגיע, מתחיל לגזור להם את כל החוטי חשמל בבית. זאת אומרת, זה קושי אמיתי. כעבור 15 שנה, העבירו אותו לבית מיוחד לילדים כאלה, כבר לא היה אפשרי אחרת. ובאתי, דיברתי איתו. והוא אומר לי, אתה צריך לדעת שכשיש קשיים, יש גם צלקות. אני כל כך לא מסכים איתו. זאת אומרת, יש שני גישות לחיים. אפשר להסתכל על זה ולומר, נשארתי עם צלקת, ודאי. אבל זה אחד מהמפתחות כדי לבנות זוגיות, אני צריך לומר, בניתי על זה. זה לא שאם תיגע לי במקום הוא, זה לא כואב לי. אז מה? נכון, אנחנו צריכים לעשות בחירה. אני רוצה לבנות בית. אז אני צריך להיות מוכן לוותר, אני צריך להיות מוכן לבנות. כשאנחנו יוצאים מפה הערב, אנחנו צריכים להיות מוכנים לבנות משהו אחר. אם עד הערב אנחנו חשבנו שהזוגיות בנויה על צדק, אם אני צודק זכותי לבקר, אז הערב למדנו שזה לא הולך ככה. יכול להיות שאני 100% צודק, זה לא משנה. ביקורת הורסת את החיים. ביקורת זה דבר שכל אחד סובל ממנו. וזה ההורס בחיי הנישואים. וזה שגברים נוטים לחשוב, אם אני צודק זכותי לבקר, וזה שאישה נוטה לחשוב, אני לא ביקרתי אותו. הוא קנה את כל הקניות, אבל אמרתי לו כבר 1,000 פעמים שהקוטג' הזה הילדים לא אוכלים. אז רק אמרתי לו, למה קנית את הקוטג' שוב? זה ביקורת. זאת אומרת, זה הרסת. הוא יכול להיות עמד בתור שעתיים, ואחרי שהוא מזיע וויתר על 1,000 דברים כדי לעזור בתחום הזה, פתאום הוא מגיע הביתה ואומרים לו, עכשיו חודש אני אשתמש בחומר כביסה הזה, אתה לא זוכר שאמרתי לך פעם שעברה שהמבצע לא שווה? מבחינתו הוציאו לו את האוויר, ביקרו אותו. וזה שצד אחד צודק, גבר או אישה, זה בכלל לא משנה. השאלה מי צודק לא עולה בחיי נישואים. אנחנו רוצים לבנות, אנחנו צריכים להיות מוכנים לתת. מה זה נישואים? נישואים זה הרמה, נכון? אני כל אחד נושא את כל העגלה. אני נושא את הכל. אני לוקח את הצד השני על הכתפיים שלי. ניסויים, כל אחד לוקח את השני על הכתפיים. לפעמים זה באמת מרגיש ככה. למה אני סוחבת את הכל? לא, אני סוחבת את הכל. נכון. כן, ככה זה.
יש צורה של ביקורת או שאין ביקורת בכלל?
השאלה אם נגיע לזה הערב. אני הבאתי לפה מעטפה עם דפים. ונחלק פה דפים ועיקים, כל אחד מוזמן לכתוב איזה שאלות שאתם רוצים, ואז נחליט בסוף אם ניקח את הרבע שעה האחרונה, או ניקח, בעצם נוצר לנו עוד שעה, היה אמור להיות פה שיעור בעברית על שמיטה, והמגיד שיעור חלה או לא יוכל להגיע, אז שריינו אצל שאלות ותשובות בחינוך וזוגיות. בסוף נעשה הצבעה אם אנשים רוצים לקחת את הרבע שעה האחרונה, כי זה נושא שבעצם צריך שיעור שלם. אני אומר במכון מאיר על זה יש לי שני שיעורים שלמים. אז אני רוצה לדחות את זה. אם יהיה לנו זמן, תזכיר לי, תכתוב, נגיע לזה. בוא נאמר ככה, בשיעור אני נותן 7 שלבים לפני שנותנים ביקורת, והשלב א', שאני חוזר לה וזה 10 פעמים לפני שאני מגיע לשלב ב', זה לא לתת ביקורת. זאת אומרת, זה השלב א'. הציבור רוצה לקחת 5 דקות עכשיו להבין על איך כן לתת ביקורת?
כן.
כמה אנשים רוצים את זה? טוב. אז שלב א' זה לא לתת ביקורת. שלב א' צריך קצת לא לתת. אני אפילו מציע שזוג יקבע שעה שלא נותנים ביקורת, רק נותנים מחמאות. אני פעם רציתי, מישהו מוכן, אתם מוזמנים לגלום לי את הרעיון ולמכור את זה, רציתי לעשות משחק לזוגות עם משבצות וכל זה, אני צריך לענות. או, ברוך הבא, ברוך הבא, יש כוח. אז שכל אחד כותב תכונות של עצמו שהיה רוצה שהצד השני ישבח אותו עליהם. ואז משחקים, כאילו תנסה לנחש איזה תכונה אני מתארת או אני מתאר, וכל אחד צריך למצוא על מה הוא משבח, ומתוך זה לנסות להסתכל. אז קודם כל, התשובה היא לא. לא לבקר. התשובה השנייה היא גם לא לבקר. בוא נמצא דרך חיובית. אם בעל מתוסכל שהרצפה לא נקייה רוב החודש, אז בפעם אחת תשובה, והיא כן נקייה, שישבח. כולנו גדלים יותר טוב מתוך שבח מאשר מתוך ביקורת. זאת אומרת, צריך לנסות למצוא את הזווית, לשבח את הטוב, ומתוך זה לחזק את זה. נקודה שלישית, זה אם כבר הגעתי למסקנה ש... אמרנו א', זה לא לבקר. ב', זה לנסות למצוא דרך חיובית לשבח את הטוב, ומתוך זה, ומתוך זה לחזק את הדבר החיובי. דרך אגב, אני אומר בעל, כי הוא שאל את השאלה, אבל זה אותו דבר לאישה, אין פה הבדל. ג', זה אם החלטתי שחייבים לבקר, אז בוא נחכה שבועיים. בוא נראה מה קורה, האם אחרי שהרגע עבר, האם זה באמת חשוב לי? אולי אחרי אותו דקה, אותו יום, זה כבר לא חשוב לי. כי אנחנו צריכים לדעת שכשאני נותן ביקורת, מה שאני בעצם אומר, זה שהנקודה הזו יותר חשובה לי מהשמחה שלך. יותר חשוב לי לומר לך את ההערה שפוגעת בך, מאשר השמחה שלך. אז לפעמים בן אדם אומר, שמע, אני חי בזוג הזה, זה חשוב לי, ניקח דוגמה, לפעמים יש דברים קטנים שלא רלוונטיים, אבל חשובים לבן אדם. הוא אוהב שחותכים לו את הסלט קטן, והיא רגילה שחותכים את הסלט גדול, והוא יודע שאם הוא יאמר לה, זה יתבן אותה, אבל הוא רוצה לומר לה. אז הוא הולך שבוע, הולך שבועיים, הולך חודש, הולך חצי שנה, הולך שנה, הוא כבר נשוי 4 שנים הצדיק הזה ולא אמר מילה, אבל כל שבת הוא חושב לעצמו, אמא שלי הייתה חותכת אחרת, אולי בכל זאת יש דרך לומר. אז אולי אם אחרי 4 שנים זה עדיין מפריע לו, אולי הגיע הזמן, הוא יתאפק מספיק שאפשר בכל זאת לחשוב איך לומר את זה. אז הנקודה אמרנו ראשונה, זה לא. שנייה, זה למצוא איפה לשבח את הטוב. שלישית, זה לחכות ולראות אם אחרי קצת זמן, האם זה באמת חשוב לי? רק 4 שנים, בסדר? אחר כך הגעתי למסקנה, כן, אני רוצה להעלות את הנקודה, בסדר? אז צריך קצת לעשות שיעורי בית, צריך לחשוב קודם, איך אני מדבר עם הבן אדם. אז צריך למצוא זמן שטוב בינינו, זמן שאנחנו מותרים. מתי כללית אני מבקר? כל אדם, מתי? כשדבר אחד לא טוב, אז באים ואומרים, וגם, חוץ מזה, את זוכרת, וחוץ מזה, כל כך הרבה דברים, עכשיו, אני יצא משהו מזה, או שאני סתם זרקתי את כל הכעס שלי באותו רגע? שום דבר. אנחנו הולכים לבנות משהו פה. אם אני הולך לבנות, אז אני צריך לחכות, עשיתי את שלב א', ב', ג', שלב ד', בוא נחכה לזמן שמותרים, זמן שהקשר טוב בינינו. 5.5, אני בא ואני משבח. אני קודם כל מראה שאני יודע להביע הערכה. צריך לדעת גם כזוג וגם כהורים, שמאחר וביקורת היא כל כך מזיקה, על כל מילה ביקורת, אני צריך לדעת שנמתתי 20 מילים של שבח. האם אני מספיק משבח? אני אומר, לא, אבל אני אומר לכם, אין הבדל פה. זה היינו הך. כל אחד, יש לי זכות אם אני פי 20 נתתי שבח, ידעתי להביע הכרת הטוב. אמרתי 20 פעמים על 20 נקודות שונות שבח, בסדר, אז כי באמת, מבחינה אמיתית, על כל נקודה שבאמת מפריעה לבן אדם, יש פי 20 נקודות שהן טובות. אלא מה? יש צרה שהתורה מתארת אותה כהצרה של הגבר, עוד שאני חושב שאנשים יש להם גם חלק בה, לא פחות, אולי קצת פחות, שהגבר הוא כפוי טובה. זאת אומרת, לפי הרבה ראשונים, החטא של אדם הראשון, שהוא בעצם בא ללמד את הגבר מה ההתמודדות שלו בחיים, החטא שלו היה שהוא לא ידע להכיר את הטוב שהיה לו בבית. וזה באמת, זה יותר מצוי אצל גברים, כי מטבע הדברים האישה נותנת יותר לבית. זאת אומרת, זה לא שנשים יודעות יותר להעריך את מה שהבעל עושה. זה לא ככה. רק שמטבע הדברים האישה באמת עושה הרבה יותר בבית. אז הבעל הרבה יותר לוקה בזה. אז אם הוא פי 20 ידע לומר שבח, עכשיו הגענו לשלב שהוא כבר, אנחנו מותרים, יש קשר טוב בינינו, ואני רוצה להעלות את הנקודה. נקודה 6, זה אם אתה הולך להעלות נקודה, ופה אני רוצה שנייה לגלוש לרגע, אני רוצה שתדעו שלכל זוג יש נקודות רציניות, אמיתיות, בעייתיות, חמורות ביותר. אין אדם נשוי שלא גילה שהבן או בת זוג שלו, יש לו לא עולה חיסרון מאוד רציני. היא שקרנית, היא לא עומדת בהוצאות, היא אמרה לי ככה והיה ככה. היא זורקת עליי צלחות כשהיא מתעצבנת עליי. איי, אני לא מתארת אשתי, אני מבין שאתם מבינים את זה, כן? אבל מטבע הדברים, כל אחד, יש לו דברים שהוא אומר, זה לא נורמלי, אני אמור לחיות עם זה. אני אומר לכם שיחה קלאסית שיש לי עם כל חתן שמגיע כמה חודשים אחרי הנישואין, אני אומר לו, שמע, אל תאמר לי כלום, אני אומר לך. הוא אומר, רגע, עוד לא אמרתי כלום, נכון, אל תאמר, אני אומר. היא מחשפה. אתה חשבת שאתה מתחתן עם בן אדם, אתה לא מאמין עם איזה יצור התחתנת. החיים הם מומללים, אתה לא חושב שזה גיוני לחיות עם בן אדם כזה. הוא אומר לי, אם ידעת, למה לא אמרת לי קודם?
לא היה אחד שאמר שזה לא נכון?
עוד לא. עוד לא. ואתה כבר מדבר על מאות אם לא אלפים. זה לא. מה קורה? בן אדם נתקל בן אדם אחר, בדייט זה הכל נחמד, הכל יופי, אתה מגיע לכן נישואים, פתאום אתה מגלה, יש פה חיסרון רציני. כן, לכולנו יש חיסרון רציני, כולל אני, כל אחד יש לו חיסרון או חסרונות רציניים, ובניית חיי נישואים זה אומר, אני עם הבן אדם הזה ואני עכשיו אלמד לבנות איתו. או איתה. אז עכשיו, כשאנחנו באים לעלות נקודה, אז יש שני דרכים לעלות נקודה. הרצון של הגבר או האישה זה לבוא ולומר, אני רוצה להראות לך או לך כמה פעמים שאתם עשיתם את הדבר הזה. וזה הדרך לא לתת ביקורת. זאת אומרת, אתה בא ואומר, סיכמנו שלא נעבור תוצאות האלה, תראי מה עשית. סיכמנו שאם קרה והיית בתאונת דרכים, לפחות תודיעי לי. לא אמרת לי, פתאום אני מקבל טלפון מהחברת ביטוח. סיכמנו שאם מעיפים את הילד מהבית ספר, לפחות תאמרי לי, לא אמרת לי, הסתרת את זה. עכשיו כל הסכם, רגע, מה עשית פה? הלכת ועשית שורה. מה התשובה שתקבל? חבל על הזמן, אני מה זה מרחמת עליך, הוכחת אותה, אתה צודק, איתי התחתנת, זה עוד תסתדר. אתה לא תגיע לשום פתרון, זו התשובה שתקבל. דרך אגב, אני אומר לא, אבל זו אותה תשובה לאישה. זאת אומרת, זה הולך לשני הכיוונים. אבל אם אנחנו רוצים לעזור בעצם לקדם משהו, אז אנחנו צריכים אחרי שאווירה טובה, מצאנו זמן ששנינו לא עייפים. ודרך אגב, עשו ניסיון, רוב הזוגות שהיו להם בעיות בזוגיות, שהלכו לישון כמו בני אדם לחודשיים, כבר לא היו צריכים טיפול. רוב, למעלה מ-50%. כשרק היה להם יותר שינה, היה להם את הסבלנות ואת הכוח הנפשי לבנות מעצמם, לא היו צריכים את היצות החכמות האלה. זאת אומרת, צריך לדעת שזה גם מפתח לזוגיות. אתה מוצא זמן שאתם לא תשושים, אתה מוצא זמן שיש סבלנות, שיש קשר טוב. עכשיו שהכל יופי ונהדר, אני רוצה להעלות את הנקודה, נתתי מספיק שבח, עכשיו אני מעלה אותה כנקודה זהירה. את יודעת? אני מה זה מעריך את כל הדברים שזכינו לבנות יחד והכל ממש נהדר. יש נקודה קטנה שחשבתי שאולי כדאי שנדבר עליה. אם אני מעלה את זה כנקודה קטנה אחרי שעשיתי את כל הקודם, יש סיכוי אם יש לי את השלב הבא. השלב הבא זה שבעצם כשבאים עם הערה, צריך לבוא עם הרבה פתרונות. זה לא מספיק שאני בא ואומר, תראי, א' זה לא בסדר. אני צריך גם לבוא ולומר, אני יודע שזה קשה, אני לא מסוגל לשנות מידה שלי, אבל אולי כדאי לנסות א' או ב' או ג' או ד', לא פתרון אחד, כי אני מדבר עם בן אדם שהוא שונה ממני. אני צריך לבוא לבן אדם עם הרבה פתרונות, וצריך להיות הסכם שאני עכשיו צריך לקחת על עצמי לשנות משהו שהוא מקביל בקושי למה שאני מבקש מהצד השני. לא יכול להיות שיחה שאני בא בדרישות ואני לא נותן באותה מידה. יש לי ביקורת, כבר העליתי תארה, אז אנחנו צריכים לסכם עכשיו. אני יודע שמאוד חשוב לך שאני אקום לתפילה. ואני יודע שאני לא מצליח. אני מבקש ממך משהו שגם לך זה קשה. אז אני מקבל על עצמי לעבוד על מה שאת מתחננת ממני כבר שנים, ואני מבקש אם את יכולה. פתאום, למה זה כל כך חשוב? כי 90% מהפעמים הבעל לא עומד בזה, או האישה. זאת אומרת, מה שבן אדם מקבל לעצמו, אם זה אמיתי, הוא לא מצליח. כי לשנות משהו זה כל כך קשה. אבל אז יש לו יותר הבנה שהצד השני לא מצליח. אם אני רק בא בדרישה, אז רגע, הסברתי לך מה אני רוצה, למה לא עשית את זה? אבל אם אני באותה מידה קיבלתי על עצמי דרישה, אז פתאום יש לי הרבה יותר הבנה כשהצד השני לא עומד בזה. והנקודה האחרונה, שהיא אולי הכי חשובה, צריך לשבח כל טיפה של התקדמות. הטבע של האדם זה שכשהוא בא עם ביקורת, הוא בא ואומר, ברור שזה צריך להיות ככה. הצד השני לא נורמלי שהוא אחרת. אז ממילא הוא לא משבח כשיש טיפה התקדמות. אם אני באמת רוצה להשיג משהו, אני חייב לשבח כל טיפה וטיפה וטיפה של התקדמות, כי זה מה שנותן כוח להמשיך להתקדם. בסדר? אז זה הפורמולציה בגדול. טוב, עכשיו נחזור לעוד כמה דברים. דיברנו הרבה על דיבור. אמרנו שאם רק למדנו דבר אחד הערב, שביקורת זה דבר הרסני בחיי נישואין, וזה לא משנה כמה אני צודק, ושבח זה דבר שבונה, עכשיו מה יקרה? זוג יצא מפה, והיא תאמר לו, שמה, מאוד התפעלתי מאיך שישבת מרוכז מהשיעור, והוא יסתכל עליה ויאמר, את עובדת עליי, אני יודע, שמעת שכדאי לשבח, את משבחת. זה לא הולך. אם אנחנו רוצים לבנות חיי נישואין, צריך לפרגן, צריך להיות ותרנים מוכנים לשמוע שהצד השני מנסה להשתנות. מה קורה? תעזבי, זה לא עובד. אז היא באמת עוזבת, אז לא התקדמנו. צריך לעשות ההפך. לנסות לשחק את המשחק, לאט לאט. מתוך דיבור חיובי, גם אם זה לא אמיתי, נהפך להיות אנשים חיוביים. אתה רוצה להעריך את הבן זוג, את רוצה להעריך את הבן זוג, אתם צריכים, אם אני אומר שבח, עם הזמן אני אאמין לזה. זאת אומרת, מספיק שאני אדבר בצורה חיובית. גם אם אני לא מאמין לזה ברגע זה. אבל אני מחפש את הנקודות לשבח, בסוף אני אאמין לזה. אם אני מבקר, בסוף אני גם מאמין לזה. דרך אגב, פה עוד נקודה דווקא לנשים. אחד מהדברים שהכי הורס בחיי נישואין מבחינת הנשים, זה שנשים מדברות זו עם זו. זאת אומרת, אם אני כל הזמן משווה למישהי אחרת, ובעלה עושה כך ובעלה הוא כזה, אז אני אף פעם לא אהיה שמחה. וניגע בנקודה אחת שהיא בעצם שיעור בפני עצמו, כשאני מגדיר משהו, זה מאוד מאוד מזיק. מה הם שלושת הגורמים העיקריים של צער בחיי נישואין? הורים, כסף וסוגיית אינטימיות. כן? אז אם יש הורה שמגדיר לבת שלו או לבן שלו שהתחתנת או התחתנת אם לא יוצלח, עצם זה שמגדירים משהו הופך את זה להרסני. זאת אומרת, אם אומרים לי, התחתנת עם בן אדם שהוא כל הזמן מפשל, אז כל פעם שיפול הכוס מהיד, אני אומר לעצמי, צדקו, נכון? אחד מהדברים הכי הרסניים בחיי נישואין, זה כשאני מגדיר משהו. וזה הרבה פעמים קורה כשאישה מקנטרת על בעלה. זאת אומרת, אצל גברים זה פחות מצוי, גברים עושים בדיחות כלליות על נשים, אבל אצל נשים זה הרבה יותר מצוי שאישה אומרת, הוא כזה. ברגע שהגדרתי, הרשיתי לעצמי לומר, הוא כזה, מילה שלילית, כל דבר עכשיו ישתייך לזה, ויהיה לי הרבה יותר קשה לצאת מזה. צריך לדעת שיש חברים רעים, כמו שהגמרא אומרת, שכנים רעים, שצריך לשמור מרחק מהם. אם יש חבר או חברה שכל הזמן אומרים הערות רעות על הבן או בת זוג, אין להם מקום בחיים שלנו. הדבר הכי חשוב בחיים שלנו זה הבן או בת זוג. אין דבר יותר חשוב. זאת אומרת, כל החיים שלנו זה שם. החינוך של הילדים שלנו, הקיום תורה ומצוות שלנו, אין דבר בחיים יותר חשוב. זה צריך להיות לא רק אמירה, צריך לומר את זה הרבה, צריך גם לחיות את זה. צריך לדעת שאין דבר יותר חשוב בחיים, כמובן, שמירת תורה ומצוות, אבל אין דבר יותר חשוב. יש זוג מפורסם שהוא פוליטיקאי, אני לא יודע אם מותר לי לומר את השם, אשתו חזרה בתשובה, כל הבנות שלהם צנועות, שומרות תורה ומצוות, והוא עדיין לא לובש כיפה. והם פונים בית מאוד יפה יחד, כבר מחתנים את הבנות שלהם. זוג בקריית משה, לא יודע אם מישהו יודע, אל תאמרו, אבל צריך לדעת שאפשר להתגבר. הזוגיות זה המפתח לכל החיים. אין דבר יותר חשוב. אם הרבה פעמים מישהו מתקשר בטלפון, ואני מדבר עם אשתי, וכואב לי כי אני צריך לענות לטלפון, אבל יותר יחב לי אם אני אענה לטלפון. אין דבר יותר חשוב מהבן או בת זוג שלנו, וזה מסר שצריך להיאמר, וצריך להיות אמיתי, ככל שנאמר את זה, צריך גם להתחבר לזה. יש מצוות שאפשר לעשות על ידי אחרים. האישה והילדים, או הבעל והילדים, אי אפשר לעשות על ידי אחרים. אין אף אחד אחר שיהיה הבעל או האישה, ואוי ואבוי לנו, אם יהיה מישהו אחר, שייתן להם את הסיפוק הזה שאנחנו אמורים לתת להם. טוב, אנחנו... קצר הזמן, אני לא חושב שאף אחד כתב שאלות. אז אם אתם רוצות לכתוב, יש פה דפים, מתים. יש שאלות במעטפה? יש שאלות, בסדר. אם הגברים רוצים לכתוב שאלות, עכשיו אני רק רוצה לדעת, אם אנשים רוצים שהשאלות יהיו בשעה השנייה, או שנתייחס עכשיו ב-20 דקות האחרונות. מי מעדיף עכשיו? עכשיו? בסדר? יש שאלות גם במעטפה?
לא, לא.
לא, הגברים לא אמרו מילה, נכון. אתם יודעים, בוא, היה אחד שעשה ניסיון, נתן שיעור לפני... הרבה פעמים לפני גברים ונשים, ובסוף הוא אמר להם, אני רוצה לתת לכם ניסיון לעשות משהו, שכל הנשים, הוא פרויקט לכל אחת 5 דקות, בסוף ה5 דקות הוא ניגש לנשים, שאל כל אחת, תאמרי לי, זו, כמה ילדים יש לה? כל אחת ידע כמה ילדים יש לה, כמה שנים היא נשואה, הכל כולם ידעו. אז רגע, תעבירו את זה, שיכניסו את כל הפתקים, ואחר כך נתייחס. טוב, בסוף, נגיע לזה בסוף. על חינוך ילדים יש עוד מעטפה, אבל אפשר, אולי זה, אני לא יודע כמה זה פרטי, אם זה פרטי, אפשר. טוב, אני רוצה עכשיו לגעת בכמה נקודות מהר, ממש נקודה, 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 נעבור מהר על כמה נושאים. צריך לדעת שגם זוג שהיה להם תקופה ארוכה שלא היו שמחים יחד, יכולים לשמוח יחד. הרבה היו הזוגות שהגיעו לרבנות לגירושין, ובנו חיי ניסויים טובים מאוד יחד. צריך לדעת שאפשר. ושוב, צריך אחד לעשות טנגו. צריך לדעת שצריך להסכים, בן אדם צריך לומר לעצמו, אני צריך לסלוח. אני רוצה להתקדם, אני צריך לסלוח. היה זוג, התחתנו, קיבלו שוקולד, שעולה $1,000. לא ידעתי שיש כאלה שוקולדים בחיים, עד שהוא בא אליי עם הסיפור. קיבלו שוקולד שעולה $1,000. חבילה אחת. הוא ידע את זה. כנראה השאירו אותה, יש דברים שצריך להשאיר את התעלות, אחרת השני לא יודע. מה הוא עשה? לקח את זה, שם את זה בארון. 7 ברכות, הוא כל הזמן מנשנש על השוקולד הזה, הוא לא נותן לשתות, לא יודעת שזה קיים. בסוף 7 ברכות, היא באה לארון ומוצאת את השוקולד. עכשיו, היא מסתכלת אליי, והיא מבינה מה הלך פה, כל הזוגיות, הכל יופי, הכל נהדר. אבל את השוקולד הוא שמר לעצמו. איך מתקדמים? תשובה, מה אנחנו עושים פה באלול? כולנו עושים טעויות, כולנו עושים שטויות. מה, אני לא עשיתי טעויות? אני רוצה שיסלחו לי או אני לא רוצה שיסלחו לי? מדי שאני צריך לסלוח לשני. אז הוא לא בסדר, נכון? הוא לא בסדר. ואני כן בסדר? אין לי 1,000 פעמים בחיים שאני לא בסדר? אני לי יש. אני יכול לומר לכם, אני כן איתכם, יש לי המון 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 פעמים שאני לא בסדר בחיים. בסדר, אני עובד על זה, אני מנסה להתקדם. אז אני לא יכול לסלוח לבן אדם אחר, מדי שאני צריך לסלוח. אז אחד מהמפתחות, כדי שנהיה שמחים, זה אני צריך להיות מוכן לסלוח, אני צריך להיות מוכן להתקדם. אז נכון, אז הצד השני לא היה בסדר. בסדר. אני מאוד הצטערתי שהם באו אולי אחרי 7-8 שנים, זה עוד היה נושא ביניהם. הפסיכולוגים טוענים שרוב הנושאים שיש בין זוגות התחילו בהתחלה וממשיכים אותם כל הדרך. זה עצוב. זה עצוב. למה? אפשר לסלוח, צריך לסלוח. איי, בהתחלה אתה רק אומר שאתה סולח. בסדר. לאט לאט, לומדים לסלוח. יש לנו בחירה על מה אנחנו מתמקדים, על מה אנחנו מסתכלים. כל אחד יכול לבחור על מה הוא מסתכל, כל אחד יכול להסתכל ולומר נפלתי בפח, כל גבר וכל אישיה, בלי יוצא מן הכלל, כל אחד יכול להסתכל ולומר נפלתי בפח. האחריות שלנו זה להסתכל על הטוב. דיברנו על זה שיש גלים, עליות וירידות, איך יוצרים עליות. אז צריך לדעת, יש נושא שאני לא מתעסק בו הערב, אבל הוא נושא מאוד חשוב, וזה הנושא של החדר שינה. זאת אומרת, יש נושא שהוא... ובעצם תורה שיש הרבה אנשים שמאוד מאוד לא מרוצים. אמרתי שזה אחד מהשלושה מרכיבים הגדולים. יש פה פער מאוד גדול בין גברים לנשים, גם בצרכים שלהם, וגם ביחס לכל הנושא הזה, יש פער ענק. אצל הגבר זה משחק מרכיב ענק בכל החיי נישואים. כמו שאצל אישה הדיבור, פה אולי ניקח הפסקה לרגע. אני מקווה שאני לא מביך אתכם, אני רוצה לספר סיפור. שאני לא מספר אותו במכון מהיר. אישה באה הביתה, אומרת לבעלה, אני רוצה לספר לך משהו מדהים שהיה היום בשוק. אומר לה, כן. אומרת, הגעתי עם כל הילדים, התחיל לרדת גשם, היה כל כך צפוף, אני הסתובבתי, ניסיתי למצוא עגלה, בדיוק היה את העגלות האלה שלא הולכות מסודר, ואתה זוכר את השכינה הזו, שתמיד הייתה מצצת אצלנו בדיוק באמצע ארוחת ערב, בדיוק הייתי אותה שם, אז עצרתי, שאלתי אותה, התחיל לספר לי על המחיר של הדגים בדוכן ליד, הלכתי למחיר, דוכן ליד, בעצם כבר לא היו לו דגים. אז חזרתי לה, שאלתי אותה, היא אמרה לי שצריך ללכת לראות את הפרסקים בצד השני. הלכתי להפרסקים בצד השני, ושוב אני עם העגלה הזו, ויורד גשם והילדים כולם מתלוננים, ו... אתם כבר מבינים מה אני אומר? לא. הוא יושב, שם רגע, מה את הולכת לספר לי? אני גבר, תאמרי לי מה את רוצה? מה היא אומרת לו? בוא אני אסגלה לכם סוד. היא אומרת לו, אני אוהבת אותך, אני אוהבת אותך, אני אוהבת אותך. אז אני רוצה לדבר איתך. אז גבר כשהוא בא לדבר, הוא רוצה, תאמרי לי מה את רוצה ממני. ואישה כשהיא באה לדבר, אני רק רוצה לדבר איתך, מה זה משנה על מה? זה לא משנה. באתי לדבר איתך. אז גבר מסתכל, והוא יושב, מה את רוצה ממני? היא רוצה לומר לך שהיא אוהבת אותך. אז זה פער, אני תמיד אומר, משל ונמשל. זאת אומרת, אתה רוצה לשמח את אשתך? תבוא הביתה ותנהל איתה שיחה כשאתה לא לחוץ על זמן, תקדיש עכשיו חצי שעה ותיתן לה שיחה לזרום בלי שאתה הולך לאף מקום. עכשיו, זה ישגע אותך. אני מבטיח לכם, אתם תצאו מה... הייתי באמת, באמת התחשבתי בכם. רציתי לומר שעתיים, אבל אני התחשבתי בכם, אמרתי חצי שעה. תנו לה שיחה לזרום לכל כיוון שבעולם. עכשיו, צריך להבין שבאותה מידה של האישה חשוב הדיבור, לגבר חשוב החדר שינה. וכמו שהגבר לא מתחיל להבין את החשיבות של הדיבור אצל האישה, זה עולם זר אצלו, הוא לא יודע מה היא רוצה מהחיים שלו, אבל הוא עושה את זה כי הוא מוכן לעשות את זה, האישה לא מתחילה להבין את החשיבות של החדר שינה אצל הגבר. זאת אומרת, זה באמת מקביל, באמת בחזל זה מקביל דרך אגב, הדיבור והעניין הזה, אבל באמת זה באמת מקביל, אנחנו לא מדברים אותה שפה. כולם פה נשואים, אני אוסיף, אני לא אוסיף, זה נושא שבאמת צריך עליו שיעורים בנפרד, לא כל כך נעים לי פה לדבר לפני גם גברים, גם נשים, אבל שתדעו שזה נושא שאנשים מסתובבים בתסכולים גדולים, אפילו בכאב, ורצוי מאוד לפתור אותו, כי הוא אחד מהמפתחות של שלום בית. זאת אומרת, הרבה פעמים האישה חושבת שזה לא כל כך חשוב. אישה שלא שמחה בחדר שינה, זה משפיע על הזוגיות גם כן. זה, כולם צריכים להיות שמחים בזה. אז צריך ללמוד, אז זה גם נושא ללמוד. אני רק אומר, חבל להמשיך, אנשים חיים את כל החיים בצער. זה חבל. ויש לזה פתרונות, שוב, זה דברים שאנשים פותרים ומתקדמים בחיים. חשוב לדעת מה כל אחד אוהב. אנחנו רוצים ליצור עליות, אז אמרנו, החיים זה גלים, איך אני יוצר עליות? אז אחד מהדברים שיוצרים עליות, זה זמן לבד, ללכת לטיולים, ללכת לטבע. ליל תפילה אמרתי, ליל מריבה, נכון? תמיד כשאנחנו אסף להתחבר, יהיה פיצוצים. יום שישי לקראת שבת, הולך להיות זמן יחד, פיצוצים, לא משנה איזה בית. ליל תבילה, כמעט כל הבתים, יש פיצוצים. הולכים לטיול, הולכים עכשיו לחופש, יש פיצוצים. למה? אז אתם רוצים להסתכל בזווית הרוחנית, אז אומרים שכשקדושה צריך להגיע לעולם, אז היצר הבא, יש איזה ביסוס בגמרא דרך אגב, זה לא רק בקבלה, יש איזה ביסוס, שברגע שהולך להיות דבר חיובי, אז ישר לפני מתן תורה, בא השטן ומרקד עם העגל. כן, זה נכון, זה גם הסתכלות. אבל צריך גם לדעת שאם אנחנו יודעים שזה ככה ברוב הבתים בישראל, אז אנחנו יכולים להיות יותר סבלנים. וכשמתחיל להיות הרקע של הפיצוץ, אז אפשר להחליק כמה דברים. והערה בעיניים, אסור לוותר על ליל תבילה. זאת אומרת, לא הבעל ולא האישה, אני לא דן הלכתית, אני דן זוגית. זה דבר שצריך להיות וצריך להיות קודש הקודשים, וגם אם מאוד מאוד לא מתחשק, כי באמת באמת היו בעיות, אז מה? זה חלק, ושוב, אם אנחנו רוצים לבנות, אז אנחנו לא מוותרים על דבר כזה. קנאה, תחרות, ביקורת, דברים קטנים, צריך לדעת שהחיים נבנים מדברים קטנים, מהסליחה, מהתודה רבה. מלומר, אני מאוד מאוד מעריך את א' או ב' או ג', הדברים הקטנים האלה מאוד מאוד בונים. בדיחות, שמעת בדיחה טובה? אל תשמור את זה לחבר, תספר לאישה. זאת אומרת, זה חשוב לצחוק יחד, זה מאוד חשוב לצחוק יחד. סודות. סודות בונים. זה מאוד עוזר כשבאים ומשתפים בסוד. עכשיו, אני אומר משהו, אתם לא אמורות להקשיב לזה, אבל כל סוד שאתה אומר לאשתך, היא תגלה בסוד. אתה אומר על דעת שהיא תגלה, אל תתעצמן שהיא גילתה, אמרתי לך שהיא הולכת לגלות. היא תחזיק את זה שבוע, היא תחזיק את זה חודש, היא אמרה לך לא לגלות שהיא בריון עם תאומים, והיא הלכה וגילתה לשכינה, תרגע, זה אצל כולם. למעשה זה טבע הדברים, אתה אומר סוד כי זה בונה את הקשר, אתה אומר על דעת שזה הולך להידלף, וכמובן שזה נושא שאישה, כל אישה צריכה לחשוב איך לבנות, לא לכתוב את זה על פייסבוק, זה קצת לעבור את הגבול. מה? לא שומע? זה מוגזם, כן. אני לא באתי לתת יתר לדליפה של הסודות. אני בא לומר לגברים שצריך לקחת את הדברים בפרופורציה.
אבל אם אפשר לשמור את הסוד, אתה מסור לאשתך, אתה יודע, לאיפה אתה נמצא כלפי את זה
שני. נכון.
לא כלפי אשתך, כלפי אחד.
נכון. אז תגלה סודות שאתה תוכל לחיות עם זה שהתגלו. נכון. בדיוק. ודי עליך, אמא. כבוד המשפחה, מטבע הדברים, אנשים קשורים למשפחה, כמה שהאישה כועסת על ההורים שלו, שהיא תדע שכשהיא אומרת הערות להורים שלו, כואב לו. אולי הוא מכבד אותה והוא לא אומר לה, אבל צריך לנסות לכבד את המשפחות אחד של השני. כל אחד כשהוא מגיע להורים של השני, יש לו את הערות שלו, את הביקורת, את הדברים שבעיניו היו צריכים לראות אחרת. זה לא משנה. תדע שאשתך עדיין הבת של הבית שהיא באה ממנו, בעלך הוא עדיין הבעל, הוא בא מבית מסוים. הדברים האלה כואבים, צריך לנסות לכבד אותם. זה נושא שבעצם צריך לדבר עליו 10 דקות. טוב, כפייה דתית. חזל אומרים שכפייה דתית זה דבר שמתפוצץ, לא מועיל שום דבר. צריך לדעת שבבית השמירת תורה ומצוות צריך להיות דבר הדדי. אנחנו לא משגיחים אחד של השני. זה מאוד מתסכל אותי כשנשים שולחות לי אימייל, בעלי לא קם למניין בבוקר הראשון אחרי שהתחתנו, ואני לא יודעת איך להסתכל עליו בפנים. מה לעשות שהגרות משה אומר שהוא לא אמור לצאת למניין בשבע ברכות? בסדר, צריך להסתכל בעין טובה ולבנות יחד, אבל אנחנו לא משגיחים אחד של השני, אנחנו מנסים לבנות יחד. ובנייה יחד זה אומר שאנחנו נותנים שטח אחד לשני. אני מאוד ממליץ שכל זוג יהיה להם רב חיצוני. אני בבית שלי לא פוסק, אני תמיד אומר, יש פוסק אחד בבית שלי וזה לא אני. אני כל השנים לא עניתי תשובות בהנחה. כל שאלה שעולה, אני אומר לאשתי, מי את רוצה אני אתקשר, אני אשאל. אני שואל. כי אני חושב שמטבע הדברים, הלכה נהפך להיות דבר אישי בבית, ובגלל זה מאוד מאוד מומלץ, שלא אתה תהיה אחד שאומר את החומרה או את הקולה, או את הפסק שלא כל כך נעים ליישם אותו. אז אני מאוד ממליץ שכל זוג מוצא לעצמם פוסק, אני חושב שזה הכרחי שהפוסק שהזוג הולך איתו יהיה מקובל על האישה, כי רוב השאלות שהתשובה תהיה לחומרה, ישפיעו על האישה הרבה יותר מהאיש. כל השאלות של המטבח וקשרות ואיזה הכשר קונים ואיזה הכנות צריך לעשות לטבילה ומה מותר ומה אסור כשמותרים ואסורים. הדברים האלה פי אלף יותר משפיעים עליה מאשר עלינו, אז אני מאוד חושב שזה צריך להיות מישהו שמקובל עליה, שהיא מרגישה נוח איתו. המגע, זה כן חשוב לדבר על זה, חשוב שיהיה מגע מחוץ לחדר שינה. זאת אומרת, מגע צנוע, אני לא מדבר על האוטובוס, אבל בבית, זאת אומרת, ההבעות של חיבה צריכות להיות בבית תמיד, גם בדיבור, גם בהסתכלות. הייתי פה פעם אחרי התפילה במקולת, והיה זוג ש... אני לא רוצה לספר את כל הפרטים, אבל זה זוג מאוד מאוד מורכב בהתמודדויות של הזוג הזה. והוא בא מהתפילה פה לעשות קניות, ואשתו בדיוק באה, ולא ראתה אותו, והיא באה לדלפק, כאילו לשלם, והוא כבר יש לו את כל המצרכים שהיא בדיוק צריך לקנות. הוא מסתכל ורואה אותה, היא מסתכלת ורואה אותו, החיוך, האהבה שהלכה בין העיניים, בין שניהם, אני הרגשתי שאני נמס. זאת אומרת, אני אמרתי לעצמי, היה שווה לבוא למכולת לראות כזו אהבה. זה היה דבר נפלא. הוא יכול לומר לה, רגע, לא סיכמנו שאני עושה את הקניות, היא מסוגל לומר לו, רגע, אם אתה עושה, למה לא אמרת לי? אני באתי מהבית עד פה, זה לא משהו. עכשיו, אם אנחנו חושבים שזה, בזה התחלתי את השיעור, אנשים חושבים שיש זוג מוצלח ויש זוג שלא מוצלח. זה לא נכון. אין זוג בעולם שמצליח בלי לעבוד הרבה מאוד. זאת אומרת, אם הם הגיעו לשם, זה כי הם הרגישו ששווה להגיע לשם, ואם אדם עובד, אז גם אם הצד השני לא הגיע לפה לשיעור הערב, תאמינו לי, מספיק שאחד עובד. מטבע הדברים מתקדמים הרבה מאוד. צריך אחד כדי לבנות חיי נישואים. זה שהשני יותר או פחות, זה תלוי בי איך אני אראה את השני. זה... אני רוצה לסיים בנקודה אחת שאולי הייתי צריך להתחיל איתה. יש מילה אחת שאסור שהיא תופיע בבית אי פעם. הציבור שמכונה חרדי בארצות הברית לא נותן שיעורי הדרכת חתנים. למרבה הפלא, לפחות כשאני הייתי שם, היו נותנים שיעור אחד, או שניים, כללית אחד. בשיעור האחד שהיו נותנים לגבר, היו נותנים לו כמה טיפים. אז כנראה שהטיפים האלה היו מאוד חשובים, כי אתה צריך להרוויח בשיעור האחד הזה. אחד מהדברים שהם אומרים בשיעור הזה, זה שיש מילה שאסור שהיא תופיע בבית. זה המילה גירושין. זאת אומרת, גירושין. גירושין, גט. זו מילה שלא שייכת אי פעם בבית. אני יכול לספר לכם, אני לצערי כבר ראיתי הרבה פעמים, גברים ונשים, שהשתמשו במילה כאילו בתור איום, או אפילו באמת כי הם הרגישו שאולי זה הכיוון שהם הולכים בו. ובסוף, אותו אחד מצא את עצמו עם גט, וראיתי את זה גם גברים וגם נשים, שהשתמשו במילה כאילו כאיום, או כי הם היו מאוד מאוד מתוסכלים וחשבו שזה איפה שהם מוחזים. והצד השני לקח את זה צעד הלאה. אני מכיר זוגות עכשיו אפילו שעומדים בתהליך גירושין, וזה רק בגלל הסיבה הזו. זאת אומרת, הבעל חשב שהוא תמיד יכול לאיים עליה, והוא אמר לה, אני עוד אגרש אותך. יום אחד הוא מצא את עצמו עם מכתב מעורך דין. אני מכיר זוג שהאישה רצתה יותר תשומת לב, אז היא כל הזמן שאלה אותה, אתה רוצה לגרש אותי? בסוף היא שכנעה אותו, הוא גירש אותה. אני יכול לספר לכם סיפורים כל הלילה. זוגות שכבר חיתנו ילדים, כבר היו להם נכדים. ופעם אחת הוא רמז לה מתוך מריבה ואמר לה, אני לא בטוח שאני מסוגל להמשיך איתה. הוא לא התכוון חס וחלילה ככה, היא הבינה את זה ככה, אחרי 4 שנים היא לא הייתה מוכנה, לא הייתה מסוגלת לסלוח לו, בסוף חבילה נתפרדה, כבר סבא וסבתא. אתה אומר לעצמך, לא יכולים להתגבר? יש כלל בארצות הברית שלא מאיימים עם אקדח. למה? כי אם בן אדם מאיים עם אקדח, אז הוא מסוגל לקחת ממנו את אקדח. להשתמש בו נגדו. אז אקדח, אתה רק מוציא כשאתה מוכן לראות. אתה לא מאיים עם אקדח. אקדח זה לא כלי לאיום. אקדח זה כלי לראות. אותו דבר במילה גט. גט, כשיש לי כבר תור ברבנות, אז לא להיחס וחלילה. אז אין על מה לאיים. בן אדם אפילו מתלבט, חס וחלילה, יש לו הווה מינה כזו, אז שהוא ילך לרב שלו ויתלבט 1,000 פעמים, אבל שלא יעלה את המילה בבית, זה אקדח שקשה מאוד להחזיר אותו. אני אומר לגברים, שזה הפעם היחידה שאני חושב שזה נכון שגבר יתעצבן בבית, הוא יגיב בחריפות. אם אשתו אומרת מילה שנשמעת אולי כבדיחה שאולי נתגרש, אז אני מצפה מהגבר פתאום לעצור את הדיון ולהגיב בחומרה. אני מבקש ממך, זה נושא רציני, ובחיים אני לא רוצה שאפילו תרמזי או תעשי צחוק בכיוון הזה, כי אני לא מסוגל לחשוב על החיים בלעדיך. כשהוא אומר לה את זה, הוא בעצם אומר לה, את מאוד יקרה לי. אז ככל שהוא מגיב יותר בחריפות, אז הוא אומר לה, את יותר יקרה לי. אבל צריך לדעת שזה דבר, שזה טעות שהרבה פעמים היא בעצמה גורמת את הגט. אסור, אסור לומר את המילה הזו. אם דיברנו על מה לא, אז כמובן שהמילים האחרות מאוד מאוד כן חשוב לומר. אף בעל לא יודע כמה הוא חשוב לאשתו, אף אישה לא יודעת כמה היא חשובה לבעלה. כדאי לקחת את הזמן. מגיע עכשיו חופש של חול המועד, ללכת לטיולים. ולמצוא את הדרכים לשבח אחד את השני. נשים, אתם חייבות לסלוח לגברים, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו חצי אלמין, מאוד קשה לגבר לדבר ולהביע את עצמו, וגברים צריכים ללמוד, לדבר ולדבר ולדבר, וכן להביע רגשות. שוב, השיח של אישה הוא סביב רגשות, אז הגבר מסוגל לומר לה, תשמעי, אני מאוד מאוד מעריך את ההשקעה הזו שהיא הטבעת על האצבע, זה ממש השקעה הכי טובה שעשיתי בחיים, זה לא מה שהיא צריכה לשמוע. היא צריכה לשמוע רגש, היא צריכה לשמוע כמה היא יקרה לך. וכמובן שהבעל צמא, חי את כל חייו בצמאון, לשמוע רחה מהאישה. ככל שהוא לא מראה את זה, זה לא קשור. הבעל חי את חייו בצמאון. טוב, נראה את השאלות, אז נראה מה החליט. שמתם לב שהגברים לא כתבו כלום, כן? אני גם גבר.
אין להם
רוב השאלות היו סביב ביקורת, אז אני רוצה לספר לכם סיפור. היה קבוצת נשים שלחו לקורס בכנסייה. סיפור של גוי. סיפור אמיתי. הלכו לקורס על איך לשפר את עצמם. כן, עבודת המידות אצל גוי. באה אישה הביתה לבעלה, יום שישי אחד, היא אומרת לו, ביקשו מאיתנו להגיע עם רשימה של 10 נקודות שאנחנו צריכות לשפר את עצמנו. כל אישה צריכה לקבל מבעלה 10 נקודות לשיפור עצמי. אתה יכול לתת לי 10 נקודות? אז... בעל אחד אומר לאשתו, עד מתי צריכה את התשובה? אז היא אומרת לו, אנחנו נפגשות פעם הבאה, שבוע הבא. אז הוא אומר לה, בסדר, אז יש לי עד יום ראשון, כן? יום ראשון בערב אני אביא לך את התשובה. יום ראשון בערב, היא אומרת, איפה התשובה? אז הוא אומר, רגע, הכנתי את זה בחדר. הוא נכנס לחדר, מוציא אגרטל עם 10 פרחים, על כל פרח כתוב, אני אוהב אותך באשר את. הגיעו חזרה בסוף השבוע, הגיעו חזרה למפגש הבא. וכל אישה הייתה שם עם פרצוף חמוץ, חבל על הזמן. והאישה הזו מגיעה זו אחת. למה? ופה אחד מהסודות בחיי נישואין. כל אחד מאיתנו יודע שיש לנו חיסרון, ואנחנו אפילו יודעים חסרונות שהבני זוג שלנו לא יודעים. זאת אומרת, יש לנו דברים בעצמנו שמאוד לא טוב לנו עם עצמנו, והבעל או האישה לא יודעים את זה בכלל. והבן אדם היה מת להיפתח לשתף את הצד השני, והוא לא יכול. כי הצד השני לא מקבל אותו במשהו לא בסדר. מה הבן אדם הכי רוצה בחיי נישואין? שיקבלו אותי איפה שאני לא מקבל את עצמי. אני יודע שאני לא בסדר. את לא תלמדי אותי, אני יודע את זה. אולי אני לא יודע לך, אולי אני אתווכח, אולי אני אתגונן. אבל מה אני באמת רוצה לחיי נישואין? כל אחד. מה שבן אדם, לא, הם צריכים לסדר, שם אין להם ברירה. מה שבן אדם באמת רוצה בחיי נישואין, זה שיקבלו אותו, אני יכול לעבור לפה, זה שיקבלו אותו איפה שהוא בעצמו לא... הוא לא טוב לו עם עצמו. זה שלבן אדם יש חיסרון אמיתי, כן, בהחלט, זה אמיתי. אני, לפעמים זוג צריך לדעת ללכת לקבל עזרה מקצועית או עזרה חיצונית. או זה או זה. אני אגלה לכם סוד, היישוב מבקש את השיעור הזה כבר הרבה זמן, ואני בורח ממנו. בסוף נכנעתי, ואני מאוד מרוצה שהגיעו לפה כמות קטנה של אנשים. למה? כי מבחינה אמיתית, אני יודע שיש למעלה מ-100 זוגות ביישוב שצריכים עזרה. אני לא מסוגל, אין לי את הזמן לזה.
סליחה שנייה, אנחנו יכולים להתחיל,
להתאים
את הסיפור של הדברים פה, אם אנחנו יכולים לקחת 5 דקות הפסקה, שכך אנחנו לא נפיע לשיר שלך,
בסדר.
נסביר את כל הבירות, אז נמשיך. The English year is taking place in the back.